רגע, תגמרו את החמץ מהר מהר.
רגע, אתם שניכם צריכים לצאת מוקדם, בגלל זה אתם שם על הפינה? משה, אתה צריך לצאת מוקדם, טוב, בסדר, מי שצריך לצאת מוקדם בפינה בגלל זה, זה בסדר. עמיקם, לכבודך אני אוכל רוגלה.
כן.
ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם בורא מיני מזונות. אתה בסדר?
כן, בבקשה. חלפתי בארבע, בבוקר. כן, די.
סימן תף עין ב' סעיף ת'. זה המשך של שנה שעברה. זה המשך של לפני שנתיים. הנושא שלנו היום זה שיעור הכוס. הלכות די ידועות, ובכל זאת יש גם בהן מה לחדש. אם כן, אומר פה השולחן ערוך, שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו, אם רוצה למוזגו. עוד פעם נראה, זו בעצם הלכה ראשונה, שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו, אם רוצה למוזגו. זה אומר הרמ"א, אם רוצה. ויש פה חידוש של הלכה. מהו חידוש של הלכה? אנחנו יודעים שהגמרא בכמה מקומות, למשל במסכת שבת בדף פי ובמסכת בבא בתרא בדף צדי זין ובמסכת סנהדרין בדף למד זין בערך, אומרת שיין משובח זה יין מזוג, כי יין חי הוא יין חריף מדי. הרי מה כותב הפוך מהגמרא, נכון? כי אומר אם רצה למוזגו, משמע אם רצה שלא למוזגו יכול. השולחן אורך מסכים לזה, כי בסימן רש ה' באור החיים השולחן אורך כותב שהיינות שלנו הם יותר חלשים, ולכן היום בעצם יין לא מזוג הוא יין טוב יותר. אנחנו יודעים את זה היום, שיין של 100% הוא יותר משובח מיין מזוג. בכל זאת, דבר מאוד מעניין, ושוב אני לא רוצה להתחצב לחלק כך גדולי הדור, אבל בכל זאת, למרות שהיינות שלנו חלשים, עדיין השולחן ערוך כותב שאפשר למזוג אותם. אתם רואים שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו. למזוג זה לא מה שעושים, אבל שעושים שלוש טיפות מים. כשאתה אומר מזיגה, מה אתה מתכוון מזיגה? שלושת רבעי. זאת אחת האחרות, אני פה מתבייש לומר את זה, עוזר אחת הקושיות על שיטת שני גאוני עולם. אחד, הרב שלום השעה, זכר צדיק לברכה, שיום זיכרונו, יום פטירתו חל ביום שלישי השבוע, ייבדל לחיים ארוכים, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, אני הקטן, האזוב אשר בקיר, מקשה על שניהם. שהם טוענים, אני מתבייש לדבר ככה, אבל הם חולקים על המשנה ברורה. ואני עכשיו מסביר שאת המשנה ברורה בשולחן ערוך. המשנה ברורה גם אומר את זה. הם טוענים שיין שיש בו פחות מ-50% זה לא יין. ואני טוען שזה רבע. זה לא אני אומר רבע. הגמרא אומרת רבע. הגמרא אומרת שמספיק רבע. רק הם טוענים שזה השתנה. אם זה השתנה, למה השולחן ערוך פה לא מזכיר? בטור מביא פה מזיגה, והבית יוסף מביא פה מזיגה של רבע. כשאתה לומד את השולחן ערוך בסימן רשי, אתה רואה שהשולחן ערוך דיבר על שמרי יין. כלומר, היו מפיקים יין גם משמרים. אתם יודעים מה זה שמרים? השמרים... כן, אבל מה זה שמרי יין? מה זה שמרי יין? זה החומר שמציס. שמרי היין זה החומר שמציס. נכון? זה החומר שמציס את היין. אתה יכול לעשות מהם מחזור פעם שנייה. אתה אוסף אותם, שופך עליהם מים. על זה כתב השולחן ערוך 50%. כשאתה מסתכל טוב שם, ככה כתוב במשנה ברורה, על זה הוא כתב 50%. אבל על יין טבעי מספיק 25%. נכון שעדיין יש לזה בספרדים ואשכנזים, שהאשכנזים כתבו 16% והספרדים 25%. אני מתבייש לחלוק, ונכון שמואל, לרחתי בזה בכל מיני ראיות מעוד מיני מקומות, וזה מקום שלישי, ואני לא רוצה לכתוב את זה תשובה בהלכה כדי שיחסלו אותי סופית. איך אתה מעיז לחלוק על כולם, מי אתה ומה אתה ובכל מה אתה חושב, שמת גלימה ארוכה, כבר אתה יכול לחלוק על כל גדולי הדור שדברו עליי, אלעיזו עליי, וזה אולי נעשה משהו כזה, כי לא מספיק, אין לי מספיק איסורים, אולי צריך שיצלבו אותי בכיכר העיר ויגידו זה רק מה קרה, יש לו אפילו אין לו שרה שחורה אחת בראש. זה מזלנו. 25%, זה אחד, פה זה אחת הראיות לעניין הזה. עוד פעם, שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו, אומר השולחן ערוך. לא, מיץ ענבים אני אומר, מיץ ענבים אני אומר צריך 100%. כל זה יין, אבל מיץ ענבים צריך 100%. למה צריך 100%? כמעט 100%, לא.
אין הכל.
מה? לא, כמעט 100%. למה? כי מה הנקודה של המזיגה? הנקודה של המזיגה זה שהיא טובה ליין, או לכל הפחות היא לא מזיקה ליין. ואם אתה שם במיץ ענבים 10% מים, זה לא שווה כלום. אחרי מיץ ענבים צריך 100%. כשאני אומר 100%, אפשר להוסיף קצת דברים שהם לא משמעותיים. אם אתה שם קצת סוכר, זה לא נורא, זה מחזק את מחזק את הטעם, זה לא פוגע. או חומרים כאלה שהם מחזקי טעם או משפרים של טעם. אבל אם אתה שם מים, אתה אומר הלכה למעשה אדם, זה קורה במוצאי שבת. אנחנו, אתה, אני מקווה שאתה לא עושה קידוש על מיץ ענבים. אבל יש אנשים, אשכנזים וכל מיני... מה? מוצאי שבת אין בעיה, אתה צודק. אבל... אמרתי קידוש, אז יש אנשים שעושים קידוש של מיץ ענבים. הילדים אוהבים מיץ ענבים. ואז אתה מגיע לפעמים למוצאי שבת, כאשר יש לך חצי כוס להבדלה. הבן אדם מוזג את הכוס, ויש לו חצי כוס. אומר, מה הבעיה? הרב עובדיה אמר 50% זה בסדר. שופך. הרב עובדיה מעולם לא אמר, הוא לא דיבר על מיץ ענבים, הוא דיבר על יין. שופך, אתה יכול לעשות על זה הבדלה. אבל דבר כזה שהכל נהיה בדברו. ואני אומר, אפילו אם יש 30% מים, צריך לברך שהכל נהיה בדבר. אפילו אם יש 10%, ברגע שהטעם הוא לא שווה כלום, כלומר, הטעם הוא טעם לא מכובד, אז זה איבד את חשיבות יין, וזה הפך להיות מיץ ענבים. חמר מדינה. אם זה יש לזה עוד טעם טוב של משקה אחר, כלומר, אם זה עדיין יותר טוב מקולה, נגיד, יותר טוב, יותר איכותי מקולה, אז אפשר לברך את זה שהכל נהיה בדבר.
זה גם נכון על היין.
גם על היין,
אם שם 30% של מים, אתה שואל מישהו שיודע ביינות, הוא אומר לך זה לא יין, זה
לא יודע, לא הולכים לפי מי שיודע ביינות. השאלה מה קורה אם אתה,
או אני לא יודע ביינות,
זה לא זה. כן, אז זה טענה, הם טוענים, היננים טוענים, שאפילו אם מרן השולחן ערוך אומר שלא השתנו היינות בזמנו, אבל בזמננו הם כן השתנו. כלומר, בזמננו לעשות יין עם מזיגה אפילו של 50%, ככה היננים טוענים, אם אתה שם אפילו 30% מים ביין, הרסת את היין, זה כבר לא יין. וכל המזיגות שנעשות, ככה היננים טוענים, כל המזיגות שנעשות היום ביין, זה לא מזיגות של מים. זה מזיגות של אלכוהול, או של סוכרים, או דברים כאלה.
מוסיפים אלכוהול חוץ משמרים?
אולי בעינות מתוקים, אני חושב. אבל מוסיפים דברים נוספים. יין, כדי יין באופן טבעי הוא לא אמור להיות מתוק. אם אתה נותן לתהליך לקרות באופן מושלם, אז חוץ מאזן מוסקת. אזן מוסקת הוא יהיה קצת מתוק. הסברתי לכם איך זה קורה. הסביר את זה עיינן. השמרים, זה דבר שצריך לדעת לו. השמרים זה בעלי חיים. זה בעלי חיים. זה קשור לחודש פסח. הוא שאל אותי שאלה יפה. השמרים זה בעלי חיים. מה עושים בעלי החיים האלה? הם אוהבים לאכול סוכר. הם לא סובלים מסוכרת לעולם. הם אוהבים סוכר. אוכלים סוכר. והם, בכמות מסוימת של סוכר, הורגת אותם, הם מתים. לכן הם שוקעים למטה. כשהם למעלה, הם עוד בחיים. כשהם מתים, שוקעים למטה. עכשיו, כשהם אוכלים סוכר, אז הם פולטים אלכוהול. הם, את ה, כאילו, ההפרשה שלהם זה אלכוהול. הם אוכלים סוכר.
אבל הם נצרים את החיים.
השמרים? לא, עוד מעט תסביך איך זה קורה. רגע, רגע. לא, הם לא נוצרים. הם בעלי חיים, הם טפילים. זה כמו חרקים על הענבים, ככה יש על השמרים. והיום כבר אין, כי הדברה הורסת אותם. ולכן הם מייצרים שמרים לבד ומוסיפים. אז השמרים, הם אוכלים סוכר. עכשיו, הם יכולים לאכול 13.5% סוכר. בדרך כלל בענבים, בזנים רגילים של ענבים, יש 13.5% סוכר. אז הם אוכלים סוכר, הופכים לאלכוהול. אבל יש זן אחד של ענבים מוסקת שיש בו 16.5% סוכר. ואז הם אוכלים 13.5%, משאירים עדיין 3% סוכר שהם לא אוכלים כי הם חסל אותם מהסוכר. ואז יוצא יין מתוק קצת, זה יין מוסקת. כל העינות אחרים יוצאים לא מתוקים. הוא הקשה עליי קושייה עצומה, זה מעניין אותי לחשוב על זה. הוא אמר ככה, שהשמרים של הענבים והשמרים של החמץ זה אותו דבר. זה בעצם אותו תהליך ביולוגי. כלומר, בכל מקרה, גם השמרים שבבצק הם אוכלים סוכרים והם מייצרים חומצות שעושות את ההתפחה של הלחם. אז הוא שבחינה ביולוגית זה אותו דבר בעצם. לאכול, לשתות יין ולאכול לחם זה בעצם אותו דבר. מה שאומר שלא כל כך חשוב אם אתה לא הנחש ממית אלא החץ ממית. כלומר, אם אתה חמץ ולא התנפחת, זה בסדר. החמץ שביין הוא גם חמץ, הוא לא התנפח. אבל החמץ שבלחם, הוא, יש לו אגו, אז הוא התנפח. הנקודה היא לא אם ביולוגית אתה חמץ או לא, אתה יכול להיות נחש. כלומר, אני מכוון, החץ ממית, השאלה אם הגעת לחץ או לא הגעת, לא הגעת לחץ. אז אם אתה בדיוק אותו דבר, אבל לא התנפחת, אז זה בסדר. זה אפשר, זה עדיין קשר לפסח. זה יפה הדבר הזה. זה מעניין, מה שהוא אומר. אז בעצם הוא טוען שהיום אי אפשר בכלל להוסיף מים. אפשר להוסיף אלכוהולים, סוכרים, דברים כאלה, כי בשביל לצר יין מתוק צר להוסיף סוכר. ואז יש אנשים שזה בשביל הם יותר משובח, כי הם רוצים דווקא מתוק, דברים כאלה. אז זו טענה שצריכים לחשוב עליה. זאת אומרת, הם טוענים שכאילו הלכה השתנתה עוד פעם. זאת אומרת, שבזמן אפילו הדעות הכי מקילות אומרות שאפשר, הכי מחמירים היום אומרים שצריך 51% יין. העיננים טוענים שאם אתה שם 49% מים, זה לא יין. 49% שמדובר עליהם גם בעיינות שנקראים לדעת מרן, זה לא 49% מים, זה 49% כל מיני דברים אחרים. מעולם לא היה יין עם 49% מים. ולעומת זאת בשולחן ערוך כשמדובר על מזיגה, על מה מדובר? מזיגה של מה? מזיגה של מים תמיד מדובר, לא מזיגה של דבר אחר. אז הם טוענים שהמציאות השתנתה כאילו עוד פעם, והענבים שלנו נעשו עוד יותר חלשים. כלומר, הם אומרים שהיו 3 תקופות בהיסטוריה. אילן הביטבול אמר שהוא לא מצליח להבין את המציאות של השס. המציאות של השס היא כזאת: אתה לוקח יין טהור, שותה אותו, לא יצאת ידי חובת 4 כוסות, אומרת הגמרא, כי זה עושה לך כאב ראש. מזגת אותו, זה יין משובח, מזגת אותו 1/4. אחר כך באים הפוסקים ואומרים, העינות שלנו נחלשו, אבל עדיין אתה יכול למזוג. עדיף לא למזוג, אבל אתה יכול למזוג. ואז נחלקים כמה למזוג. ככה, זה הפוסקים. הם אומרים שהם זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה מוזג, שם 49% מים ביין, הרסת את היין. בלתי אפשרי לעשות את המזגה הזאת. אין אף יין בעולם שעושה דבר כזה. זה לא, זה הופך לזה פטל. זה לא, זה לא, זה לא יין. ומי שעושה מזיגה לפי מרן וכל זה, זה לא מזיגה של מים, זה מזיגה של חומרים אלכוהוליים ודברים כאלה. זאת הטענה שלהם, ומעניין הדבר הזה. טוב, ככה הם טוענים. לא, אפשר לשים קצת, אז מה שעושים 3 טיפות על פי הקבלה, זה אפשר לשים אחוזים בודדים, עוד לא יעשו. לא יעשו אם אתה שם 5%, אולי אפילו 10%, זה עדיין לא יערות. מוזגים. כן, למה הם מוזגים ביין ביתי? הם טוענים כי ביין ביתי מוסיפים סוכר. לא? ברוך אתה אדם. הקיצור
כאן צריך שלושים
קילו. כל נהיה בדבורה.
מה
יעין זה בית המקדש?
זה היה
תרכיס?
היה מזוג?
היו נסחים חי.
חי, מה?
כן. עד כאן נושא המזיגה. תראו את המשנה ברורה, סעיף קטן כ"ז רביעית, שיעורו עיין לאל סימן רשע עין א', סעיף קטן ס"ח משנה ברורה שם. טוב, אני צריך לדבר על השיעור של רביעית. כמה זה רביעית? צריך לדעת שלפי הרב עובדיה יוסף הרביעית קטנה. אתם מודעים לדבר הזה? שהרביעית קטנה? כן, כן. זה לא הוא, הוא קיבל פשוט מסקנות של מחקרים, אני רוצה לחשב את זה, כי הוא, זה לא הרביעית, את הכזית הוא הקטין הרב עובדיה, ו... רגע... כן. אז זה ככה, הגמרא בפסחים דף ק"ח אומרת שיש יחס בין רביעית לבין כזית, לבין ביצה, סליחה, רביעית לבין ביצה. אנחנו יודעים שלמעשה רביעית זה ביצה וחצי, ולפי החשבון הזה יצא שהרביעית זה 87 סמ"ק. אלא דיברתי על זה הרבה פעמים, אלא שהכל בנוי על החישוב של רב חיים נאה, כן? אנחנו לא הולכים לפי החזון איש, לפי החזון איש יצא יותר, אבל הכל בנוי על החישוב של רב חיים נאה, שזה החישוב בעצם של רב חיים נאה, בנוי על הרמב״ם. מה הכוונה בנוי על הרמב״ם? כי מצאו שהרמב״ם שיער את הכזית, שמזה נגזר על הביצה ומזה נגזר על הרביעית, שיער אותם במטבע דירהם. דירהם זה משקל, אבל הרמב״ם שיער את זה במים. במים, המשקל והנפח אותו דבר, רביעית זה נפח. אז הרמב״ם שיער במטבע דירהם, והוא אמר שהכזית זה 9 דירהם, וביצה זה 18 דירהם, ורביעית זה 27 דירהם. רב חיים נאה שהיה בזמן הטורקים הכיר את המטבע דירהם, וזה היה היתרון. הוא היה אמנם אשכנזי, אבל הוא גר פה בארץ, רב חיים נאה, אתם יודעים מזה, היה מרבני חב"ד, היה גאון גדול, והוא עשה מחקר גדול מאוד על הנושא של הרביעית זית, ומצא את הדירהם שהיה באימפריה העות'מאנית. הדירהם, המשקל שלו היה 3.2 גרם. אז כמה זה כמה זה כזית? 28.8 דירם, כן? 28.8, 29. אז כמה זה רביעית? 86. כוס, כן, 86. זה, מכאן הגיעו לחשבון. אבל רב אחד חשוב, יהודי תמיד חכם ומעשי, עשה מחקר, התרוצץ בכל המוזיאונים בעולם שבהם יש מטבע דירהם. בטח לא הבינו מה המשוגע הזה מתעניין במטבע מתקופת הטורקים, דירהם. אז זה מה שהוא ניסה להבין. קודם כל המטבע נשאר בשמו. זה מה שניסה להבין, איזה דירהם היה בזמן הרמב״ם. וגילה שהדירהם הנפוץ בזמן הרמב״ם היה 3 גרם. ואולי אפילו פחות. כלומר, היה 2.8 גרם, 2.7 גרם, אבל לא היה 3.2 גרם בזמן הרמב״ם. 3 גרם. בעקבות זאת הרב עובדיה שינה, הורה לשנות. זה משפיע על מה? על שיעור חלה. גם על שיעור חלה. כמה מפרשים חלה זה, תדעו את זה, כי הרמב״ם, תמיד אמרו, הספרדים אמרו שמפרשים חלה, הספרדים והאשכנזים משנוהג לפי רב חיים נאה, על קילו 666 גרם. איך הגיעו לקילו 666 גרם? כי הרמב״ם כותב ששיעור חלה זה תף קוף חף דירהם. כלומר 620 דירהם, 520 סליחה, דירהם כפול 3 זה 1666. אבל הרב עובדיה כתב לשנות ל 1560, כי זה 3 גרם, ומי 1560 אפשר עם ברכה. אחרי לפי זה רבותיי, גם השיעור של הרביעית קטן, גם הרביעית הצטמצם מ-86 81, הצטמצם, כן? 27 כפול 3 זה 81. 81 סמק, זה הרביעית. זה פחות מחצי כוס חד פעמית. זה למנהג הספרדים כולם, ולמנהג רוב האשכנזים. המשנה ברורה גם אומר ככה. המשנה ברורה פוסק לא כמו החזון איש, פוסק כמו רב חיים נאה. רק בדאורייתא, דהיינו במצע דאורייתא, הוא כותב להחמיר, כמו החזון איש. שזה שיטת הצלח. אבל מעיקר הדין פוסק לא כמו החזון איש, כמו רב חיים נאה. לכן הכמות ששותים ירדה. ותדעו לכם שיכול להיות שצריך עוד פחות אפילו. כלומר, כי גם זה מספק. כי מה שהכריעו שזה 3 גרם, כי זה המטבע הנפוץ שמצאו. בסוף יגלו זה 2.7, 2.6, ועוד הרביעית תהיה 75 סמ"ק. אבל תראו איזה יופי, הרב עובדיה, תראו איזה יופי, אדם זקן, כל החיים אמר 1,666 גרם להפרשת חלה. עשו מחקרים, הוא לא מתבייש להגיד. אני חוזר בי. יש נתון מציאותי שלא ידעתי, לא הייתי מודע לזה שהיה טעות בשיעור הדירם, והוא בגיל, לא יודע כמה היה אז, נראה לי שעברו 7-8 שנים, חזר בו. והורה שזה, הבעיה שהתלמידים שוגעים, והם חושבים שרק לגבי החלה הוא חזר בו. אז זה נגזר על הכל, לאורך כל הדרך זה נגזר. וגם יוצא לחומרה ביום כיפור. כן, וגם לגבי, אבל גם לגבי אכילה ביום כיפור, ההגדרה של חצי שיעור, יוצא לחומרה, אז לא צריך לעשות.
כן, כל
השיעור. כן. אבל גם יוצא לגבי הפרשת חלה, הפרשת חלה יוצא פה איזה כולה, 1.5 קילו, קצת יותר מקילו וחצי, זה כבר אפשר... אפשר לברך. אגב, אני מכוח זה חזרתי בי במה שחזרתי בי. כלומר, פעם אמרתי, יאללה, יש לנו את רב חיים נאה, נגמר. הרי מה היה, רבותיי? עשרות שנים אנשים יעשו 1.5 קילו חלה כדי לא להתחייב לפעמים, או חשבו שהם לא מתחייבים ואכלו בלי הפרשת חלה והטריפו את הכלים שלהם. זאת השאלה. לא, לא, לא עשו בכלל. אמרו הרב עובדיה, אמר, נגמר. נכון ככה אומרים? תמיד?
לא,
אז אני אומר לך שלא עשו, כי אמרו 1,666 קילו, פחות מזה לא צריך. ולעומת זאת מנהג האשכנזים שמקילו 200 כבר מפרשים בלי ברכה, וככה אני אומר לכל העולם לעשות, מקילו 200 להפריש בלי ברכה, בגלל שאתה לא יכול להיות מוחלט בנושא הזה של הדירהם. בסוף תגלה שזה עוד פחות. עם
כיוונים אחרים, מה מכיוון הרמב״ם?
האם כל החכמי הספרדים מצטטים את הרמב״ם? גם זה נכון. לא, גם זה נכון מה שהוא אומר, כי הרמב״ם עשה לנו בשביל הנוחות את המשקל כדי שנוכל לתרגם אותו לנפח, ולא בטוח שהכמח של הרמב״ם שהיה כמח מלא, אז יכול להיות שההתאמה בין המשקל והנפח היא לא כמו שאצלנו.
לא, לא זה של הג'י, על המקום שהוא
נמצא
בעולם.
הרמב״ם היה מצרים. אנחנו באופק קהיר, לא? אבל בקהיר זה לא אותו דבר? זה באמת נכון להחמיר מקילו 200 להפריש בלי ברכה, זה ברור לי כשמש בצורה, ואפילו יש טעם להחמיר מקילו. אפילו יש טעם להחמיר מקילו. עכשיו תשאל את אמא שלך מכם, והיא תגיד לך שהיא זוכרת שהאימא שלה, שהייתה קטנה, כל פעם שהייתה עושה לחם, לא חשוב כמה, הייתה מפרישה. בלי ברכה. תשאל ותגלה שהמנהג הזה הוא מנהג פשוט אצל הספרדים, שכיוון שהדבר הזה מסור לנשים, כל יום הייתה עושה לחם. לא, לא כל, כן, לא כל יום. לא הייתה מאפייה. הרבה לחם היו עושים? נשים היו אופות לחם בבית, נכון? רגע, אתה עוד בג'רבה זוכר שהיו אופים לחם בבית? כן, זה די הרבה אני חושב. טוב, זה לגבי השיעור של הרביעית. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ח, לאחר שימזגנו, היינו דלא בעינן רביעית יין חי, אלא רביעית ביחד יין שמזוג בו. בזמניהם שהיו עינות חזקים מאוד היו מוזגים על חטלת. בזמנו שעינות חלושים, עין בסימן עין רש ב'. מה עין? בסימן עין רש ב' המשנה ברורה אומר שיש חילוק בין אם אתה שם שמרים, מוזג שמרים, שאז צריך חצי, לבין אם אתה מוזג יין, שאז מספיק רבע, למרות שרבע הוא פחות טוב מאשר 100%, וזה הפוך מהגמרא. תראו בסעיף קטן כ"ט, אם רוצה למוסגו, רוצה לומר, בזמננו שהעיונות חלושים, אין חיוב למוסגו, אפילו לכתחילה. כן? אז אתם רואים, מעניין, שהוא אומר שבזמננו, עיונות לא מזוגים, הם טובים יותר מהעיונות המזוגים, אבל אפשר למזוג. זאת אומרת, בזמן הגמרא, היית חייב למזוג, כי יין לא מזוג, הוא חזק מדי. היום עדיף לא למזוג, אבל עדיין אפשר למזוג. אנחנו כאילו חצי מציאות השתנתה. אומר המשנה ברורה ודד, אפילו שתי יין חי וחזק, מכל מקום צר דף קרבי, שלהם דלא חיכו חזל בשיעורים. הדבר הזה, מה שהוא אומר פה, שנוי מחלוקת גדולה, כי התז חולק עליו. מה הוא אומר? זה דבר שיש אצל חסידי אשכנזים שחולקים על זה. מה הוא אומר? שרביעי זה לא לפי האיכות, זה לפי הכמות. כלומר, גם אם אתה שתי יין חי, אל תגיד שהיין הזה, אם הייתי מוזג אותו, הוא היה רביעית, אז אני שותה אותו כמו שהוא והוא גם רביעית. המשנה ברורה חולק על זה, ובאמת בסימן, רש עין ב' הוא חולק על זה בתוקף, אבל התז לא אמר ככה. התז כתב, שאם אתה שותה דבר חזק, כבר, ערק, אם אתה מוזג אותו ויוצא מחיה, אז הוא אומר, אתה צריך לקחת ערק, שאם תמזוג אותו ויהיה מחיה, יהיה רביעית, זה רביעית. ולכן נחסידים, נכון? החסידים עושים קידוש בשבת בבוקר, המשנה ברורה מביא את זה, רק הוא אומר זה לא טוב. בשבת בבוקר עושים קידוש על כוסיות כאלה קטנות. אתה מכיר את זה? עושים כוסיות כאלה קטנות. שמים ליקר, נכון? בבוקר, מה קרה? אז המשנה ברורה מדבר על זה, אומר שהיין היה יקר, היה קשה מאוד למצוא יין, יין כשר, זה השגחה מיוחדת, זה יין היה יקר, ליקר, הם היו קונים מהגויים, כי ידעו שאין בזה בעיה, ליקר היו קונים מהגויים במחיר רגיל, אז היו שותים יין לילה אחד בשבוע בקידוש, זה היו מחמירים, כי בקידוש יש מחלוקת האם בכלל אפשר לעשות קידוש בחמר מדינה, אנחנו פוסקים שאפשר, אבל רק אם אין לו, ואז עדיף לעשות על פת, ולא רצו לעשות קידוש על פת, אז עשו כוס יין אחת בשבוע, אבל בבוקר היו עושים על ליקר, ככה כוסית הזאת קטנה. ככה החסידים, עד היום החסידים ככה עושים. והמשנה, למה? כי הם חולקים על מה שכתוב במשנה ברורה, והם סוברים שזה רביעית, כי כוסית של ליקר, אם אתה תמזוג, יצא לך מחיה, אז אתה יצא לך...
בשני זה בהלכות שבת
שלא לעשות את זה.
תתלתל.
כן, יפה. משם הראיה. שמואל לומד משניות. משם הראיה. כי הגמרה, במסכת שבת דף פי, אומרת שאדם שמוציא יין, שיעורו, כבר מוציא יין בשבת לגבי טלטול, כמה השיעור להתחייב, שיעורו כדי מזיגת שבת, וזה רוב הרביעית. כדי שאם זה גנו, יעמוד על רביעית. אז אומר שמואל, זה המקור. הרי זה קושי על המשנה ברורה הזה. כי אתה אומר, זה קושי למשנה ברורה, כי אתה אומר שלמרות שיש לך רבע של רביעית, אם טלטלת את זה, חס ושלום, חייב חטאת. הרי אפשר לשתות את זה, צריך למזוג. התשובה שאומר המשנה ברורה היא שזה עיקר האיכות, אבל ודאי שחייבים להוסיף על זה. כאילו המים זה זניח, זה לא חשוב. אבל אתה זה אומר, לא, תשתה, אתה שותה את זה, כאילו שתית רביעית, ולכן החסידים עושים קידוש על כוסית קטן של, כוסית קטנה של, של ליקר בשבת בבוקר. יש מזה חומרה, נכון, יש מזה חומרה. רבותיי, כמה צריך לשתות? אני חוזר לשכון ארוך. שיעור הכוס רביעית לאחר שאם זה גנו, אם רוצה למוסגור, וישתה כולו או רובו. אומר המשנה ברורה סעיף קטן למד, היינו כולו לכתחילה או רובו בדיעבד, ובמדינות שהיין ביוקר אפילו לכתחילה סגה ברובו, אך כוס רביעית ישתה כולו, כדי שיהיה יכול לברר ברכה אחרונה לכולי אלמה, יש הם קמצים וכועסים עליהם שותים, שותים הרבה, עתידים ניתן את הדין שמכשילם ומונע מן המצווה. רבותיי, הדבר הזה שכתוב בשולחן ערוך פה, שמספיק לשתות רוב רביעית בדיעבד, הרב עובדיה יוסף עשה מזה קושיה גדולה. לא יודע אם אתם יודעים, הרב עובדיה יוסף יש לו שוט חזון עובדיה, אתם מכירים את זה? שוט, שני כרכים חזון עובדיה על פסח, זה בעצם הספר הראשון שלו. לא, זה כרך ג', ההגדה של פסח חזון עובדיה זה הכרך השלישי, אבל יש לו גם שוט, זה ספר לא לומדים אותו כמעט. זה ספר של שוט, לא יודע, שם 40 שאלות על, רק על ליל הסדר, וזה משהו מדהים. זה הספר הראשון של הרב עובדיה, ושם פה, זאת אומרת, הוא אחר כך שיפר אותו, כי כשהוא היה הוציא אותו ממש בצעירותו, בזה היה ספר כזה דק. אחר כך הוא עבר זאת פעם ועשה מזה שני כרכים כאלה גדולים, והוא מביא שם דיון כזה. הדין הוא, אין קידוש אלא במקום סעודה. אתם מכירים את זה? אין קידוש אלא במקום סעודה, ידוע. אבל הרמ"א אומר, כמו שאין קידוש אלא במקום סעודה, אז צריך גם בזמן סעודה. זה הלכה לא כך ידוע. כלומר, אתה לא יכול לעשות קידוש פה ולעבור למקום אחר, אבל אתה גם לא יכול לעשות קידוש פה ולעשות הפסק ואז לאכול. צריך מיד. כמה זה מיד? יש מחלוקת. יש אומרים 4 דקות, יש אומרים חצי שעה, יש אומרים שעה וחצי, ויש אומרים שעתיים. טוב. חצי שעה זה המקובל. אז הקשו, כבר הקשו אחרונים, אז בליל הסדר יש בעיה, כי אנחנו עושים את הקידוש לקדש, ועד יש לנו מגיד, ורק אחרי זה מוצאים מצה. מהקידוש עד שאתה מספיק את כל הסימנים, שעה זה אם אתה לא דרשת... זה
קפס אבל.
לא, קרפה זה לא, זה לא, כאילו צריך... הרב פרנק אמר, הרב פרנק תראית את זה. הרב פרנק אמר שאתה שותה רבית יין. אבל הרב עובדיה הקשה עליו שהיא פה. לא כתוב שצריך לשתות רבית יין. או רוב. מפורש נגד הרב פרנק, ברור? כלומר, להפך, השם אומר, לא צריך לשתות. רבית יין, מספיק רוב רבית, ואז חזרה הקושיה. הרי אין קידוש אלא במקום סעודה. מה אתה אומר? כן, בדיוק. לא, זה עוד שאלה, מה שאתה אומר זה עוד שאלה, אבל גם מצד הכוסות לא צריך רבית אלא מספיק רוב רבית.
גם בכוסות
קודם מה?
קודם מצד ברכה ליין, אבל יכול להיות שמצד חולת ארבע כוסות צריך רבית.
לא, מפורש שלא כך. תראה את השכן, הוא מדבר על 4 כוסות, לא על קידוש. הוא אומר, בסעיף הקדום אומר, צריך לשתות 4 כוסות על הסדר, שיעור הכוס של 4 כוסות, רביעית, ושתי כולו רובו. אז בכל כוס וכוס מספיק כוס רביעית. המשנה ברורה כתב שבכוס האחרונה תשתה רביעית בשביל הברכה האחרונה. כלומר, גם זה לא צריך. כוסות לא צריך רביעית, לא צריך להיות רביעית.
הכוס הרביעית.
כן, גם הכוס הרביעית לא צריכה רביעית, רק הוא אומר, אם לא תשתה רביעית, תיכנס לספק על הברכה האחרונה, ראינו את זה בשכון ערוך, בהלכות ברכת המזון, תיכנס לספק אם הברכה האחרונה זה בכזית או ברביעית, אז תשתה, אז ראה בגלל הברכה האחרונה, אבל מי שקשה לו, אז לא צריך לשתות. מה אנחנו רואים? אז יש בעיה, כבר, לא כמו הרב פרנק, רואים לא כמו, זה, מקושה, זה לא שלי, יש לרב עובדיה. לא, אז זהו, הרי מה אומר, זה לא רק עניין של מקום, גם יש זמן. אם אין קידוש למקום סעודה, צריך שיהיה קשר בין הקידוש לבין הסעודה. אתה יודע, כשיש קושיה גדולה, בסוף תראים את הרצת לפי דברי האגדה. יש בזה משהו, מה שאתה אומר. אומר השכן ערוך, אני ממשיך, חוזר לשכן ערוך, ואם יש בו הרבה רביעיות, שותים ממנו כל כך בני אדם כמניין רביעיות שבו. אז לפי השכן ערוך משמע שאפשר לשתות מאותה כוס, כן? הרבה בני אדם. אני ממשיך, ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות, וצריך לשתות השיעור שלא בהפסק גדול בינתיים. אז אתם רואים מה המחלוקת פה. המחלוקת, אם יש לך כוס שיש בה בדיוק רביעית, לכל הדעות מספיק רוב רביעית. תתחיל להעדיף שתות את כל הכוס, אבל מספיק רוב רביעית. אבל אם יש לך כוס גדולה, המחלוקת אם מספיק רוב רביעית או את רוב הכוס. תראו את המשתמרו בסעיף קטן עמד ג', רוב הכוס, אף שבעלמדי ברוב רביעית אפילו מכוס גדול, כלומר לגבי, הנה, יגאל, זה מה שאמרת, למרות שלגבי קידוש מספיק רביעית, אך עניין כוסות חמיר דווי, לבין דווקא רוב כוס, ואם לאו, לא יצא. זה מה שרמזת, שיש חומרה ארבע כוסות זה יותר מקידוש. אז פה מצאנו לפי הדעה הזאת. אבל אומר המשנה ברורה, לדין הקיימלן כדעה הראשונה, והיינו שלא צריך לשתות רוב כוס, אלא רוב רביעית ועדיף רביעית. ומכל מקום, אם בדעתו ישתות הרבה, לא ייקח כוס גדול, רק כוס שמחזיק רביעית כדי לחוש לדעה זאת. אנחנו, אני אגיד לכם משהו, זה תלוי בשאלה אם אתה רוצה להחמיר כמו החזוניש או לא. כיוון שאנחנו נוקטים לא כמו החזוניש, אני טוען שהחומרה כמו החזוניש שמביא הידי כולה. למה? כי אם אתה לוקח כוס רגילה, בכוס רגילה יש 200 סמק, ואם אתה רוצה להדר, אז אתה צריך לשתות רוב כוס. אם אתה רוצה להדר כמו השומרים הזה, אז אתה צריך לשתות 110 סמק. ואם אתה רוצה להדר יותר, צריך לשתות את כל הכוס. אבל אני אגיד לכם מה אנחנו עושים. אנחנו קנינו כוסות, ואני הרי טוען, מה זה אני טוען? מיץ ענבים זה לא מעודר. זה כשר, אבל זה לא מעודר. מכמה סיבות. וגם, גם לא רק הלכתית, גם מציאותית זה לא מעודר. מי שותה ארבע כוסות של מיץ ענבים בליל הסדר? לא, זה לא עושה הרגשה טובה. זה לא טוב. אז מה צריך לעשות? אנחנו קנינו כוסות שיש בהן בדיוק 100 סמק. אם היינו מוצאים 90, היינו קונים 90. אבל קנינו כוסות של 100 סמק. בדיוק 100 סמק. מדדנו. אתה שומע שמואל? 100 סמק. כן, כתוב פה. הכוס חד פעמית זה 180. לא, זה יותר. כוס חד פעמית. פלסטיק זה 180. אז כוס של 100 סמ"ק זה כמעט חצי כוס פלסטיק. אבל אנחנו שותים את היין הכי משובח, רק רמת הגולן. מה? אתה תגיד לי איזה. אני לא יודע, אני לא יודע כך מומחה, אני רצח כל, אני מכיר צרפתים 9 שנים. אדום. אדום. יבש! 100 סמ"ק זה חצי כוס. ארבע כוסות כאלה, אתה לא משתקר. אולי לך זה ודאי, אבל אני התחלתי לשתות יין רק לפני שנתיים. עד אז אני הייתי משותה מיץ ענבים. אפילו אחד כמוני, אפילו אחד כמוני לא משתקר. אבל צריך לשתות יין משובח משבחה של ארץ ישראל, 100% יין. רמת הגולן צריך, אפשר גם ברקן. אבא שלי סיפר לי על יהודי אחד עשיר מאוד, חבר שלו, אני מכיר אותו, אדם עשיר מאוד, הוא גר בצרפת, והוא צרפתי עשיר. זה אומר שהעינות שלו זה משובחים. הוא היה קונה, היה מקפיד לקנות מהייצור הכשר, שיין בורדו, יין זה, כל העינות הצרפתים יש להם איזה ייצור כשר שעושים מדי פעם, נכון? הוא היה קונה, הגיע לארץ, טעם את יינות ברקן. לא יודע מה יש לו עם ברקן, הוא אמר שזה יותר טוב מכל הבורדו. ומאז הוא מזמין מארץ הקוידש יינות ברקן, זה יהודי עשיר, הוא מזמין, ורק זה עולה על שולחנו. יינות ברקן זה טוב לי, ברקן מבורדו, אנז'ו, שמפיין וכל ה... מה איך קוראים לעינות של הגויים? של הגויים, לא יודע. אנז'ו זה גם יין, וגם שמפיין. טוב, אז זה יותר טוב יין ברקן מכל הדברים האלה. גם אני, שאני שיוצא יין מרמת הגולן, יש לי נחת רוח, או יין מהגליל העליון. זה משהו מיוחד. אז אבל צריך לקנות, תשמעו לי מה שאני אומר, תרוצו עכשיו. אני קניתי, נדמה לי, בטמבור, לא כוסות יפות לפני שנתיים. מאה סמק. אני לא יודע, אני מדעתי את זה. לא, כוס יפה. לא, זה חד פעמי, לסדר חד פעמי. כוס יפה, כוס יפה, מכובדת, מזכוכית. 100 סמק. זה כמו חצי כוס פלסטיק חד פעמי. אתה שותה את זה, אתה גם שותה כוס שלמה. זה אני שאומר, אם אתה מחמיר כמו החזני, שאתה מפסיד את הכל. אתה שותה גם כוס שלמה, גם יין משובח, ולא מיץ ענבים, גם מקיים מצוות ושמחת בחגיך. לא מזוג, 100% יותר משובח, זה מה שלמדנו פה. 100% יותר משובח, וגם לא משתקר. כי אם אתה שותה מיץ ענבים, אתה סתם מרגיש תפוח מלא סוכר. אם אתה שותה יין מתוק, הראש שלך מתחיל להסתובב. יין מתוק זה לא... אם אתה שותה יין יבש, הם לימדו אותי תורת השתייה. אתה, שמואל, אני חזרתי בתשובה. לפני חודשיים חזרתי בתשובה. מה חזרתי בתשובה? הפסקתי לעשות קידוש המיץ ענבים סופית, כי היו לי שני שלבים בחזרה בתשובה. שלב ראשון, אני עברתי בארבע כוסות, לפני שנתיים עברתי ליין יבש, אדום, זה לפני שנתיים. אבל התחזקתי בחזרה בתשובה, ואני מתחזק, ברוך השם. ולפני חודשיים הפסקתי עם מצנבים, שאני קונה מצנבים, כי אם לא הילדים שוחטים אותי. אז יש לנו שני בקבוקים, קונים אחד יין יבש, אחד מצנבים, עושים קידוש על יין יבש, ואז מחלקים לילדים מצנבים כדי שישתו, כי הילדים רוצים לשתות מצנבים. ושמואל, אתה נתת לי שנה שעברה מתנה יין עמק האלה. נכון? עמק האלה זה יין משופרה לשופרה, עשיתי עליו קידוש שלושה שבועות. על היין הזה. יין, כן, נתת לי, זה היה שנה שעברה. נתת לי יין מתנה. יין של 60 שקל. אז אולי יותר. אז לא נדבר על זה. מה אתה אומר? אבל אתה רואה שזה יין משופרה לשופרה, היין הזה. אתה רואה שבחה של ארץ ישראל, יין מקרמי גוש עציון. נכון? זה מקרמי גוש עציון. עשינו עליו קידוש שלושה שבועות. זה אומר שלא שתיתי הרבה.
לא, אני
איתו
אחד
שבת. אבל אתה רואה שזה באמת, אתה רואה מה זה, אתה רואה מה זה שבחה של ארץ ישראל. אז אני אומר לכם, תעשו, כדאי לכם לעשות מה שאני עושה, יין יבש, כדאי לילדים תקחו כוסות עם מיץ ענבים, בסדר שיינו מזה, אבל אתם, וגם תראו, שמקיימים את המצווה שבשמחת, אתה מבין מה חז"ל התכוונו, כי אנחנו היום מכירים או שיכור או שותה מיץ ענבים. אלו שתי הרמות שאנחנו מכירים. כלומר, אנחנו הרי בעידן שפוחדים להתמכר. אז הוא אומר, לא, אל תדעד, מצנבים. או שאתה שיקור. לא נכון, יש מדרגה באמצע. אדם שותה ארבע כוסות, הוא לא שיקור. ארבע כוסות, שוב, אם הוא שותה לפי החזון איש, אז אולי הוא כן ישתקר. אבל אם הוא שותה לפי רב חיים נאה, כמו שנהגו הספרדים והאשכנזים, מאז ומעולם, כמו שפוסק המשנה ברורה, אז אם הוא שותה, אז הוא לא, הוא רק קצת שמח וטוב לב, מקיים את המצווה, שמשמחת בחגיך, כמו שכתוב בשולחן ערוך. קצת, זה לא שהוא לא מתרגש שטויות. כלום, גם בפורים הוא לא, זה בפורים, גם זה לבסום של פורים. אז הוא שמח, הוא אומר דברי תורה, הוא מחדש חידושים, דעתו נוחה עליו. וזה בזכות הצרפתים של האחרונה. לא ידעתי את הדברים האלה, למרות שאני לבושתי נולדתי בצרפת, ארבע שנים מחיי הייתי בצרפת, אבל לא יותירו בשום רושם, ארבע שנים האלה. קודם כל יבש. שלושתם טובים. לא. טוב,
ברוכים תהיו.
שלושתם טובים. מה?